שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה, והיום נדבר על שיטת לימוד חוכמת הקבלה. אני הייתי רוצה להתחיל ממטרת הלימוד. אדם מגיע ללמוד את חוכמת הקבלה, הוא צריך להבין מהי המטרה. עד כמה שאני מבין, המטרה היא, כפי שמגדירה חוכמת הקבלה, זה הקשר עם החומר הנלמד כדי לשנות את התכונות הפנימיות במטרה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. הרב לייטמן, גילוי הבורא, גילוי הבורא לאדם בעולם שלנו. זוהי הגדרה ממש של חוכמת הקבלה, ככה בעל הסולם כותב. מיכאל, אני מתכוון המטרה של השיעור עצמו, הרב לייטמן. מטרת השיעור עצמו, כמובן שזה תלוי בשיעור, ישנם שיעורים שונים, אבל כעיקרון זה מכוונים את האדם. מיכאל, אבל צריך להיות איזשהו קשר עם החומר עצמו. הרב לייטמן, כן, החומר עצמו הוא מכוון את האדם להתקרבות עם הבורא, כדי שהוא איכשהו באמת יכוון את עצמו, כמו כלי נגינה. כשמכוונים אותו לפני שמנגנים, כך האדם צריך לכוון את עצמו לגילוי הבורא. מיכאל, זה יותר תלוי באדם עצמו, מה שנמצא בספר. כלומר, יש איזשהו כוח שנמצא בספר הזה? הרב לייטמן, קיים כוח, אבל זה לא שזה הכוח שקיים בספר שם, בין הדפים, אלא באופן שבו הטקסט הזה משפיע על האדם. כיוון שהטקסט נכתב על ידי מקובל. העניין הוא לא זה שהוא נכתב בידו, שמה הודפס איכשהו, אלא העניין הוא שאותו האדם שכתב את זה בזה, הוא ביטא את ההשגות הפנימיות שלו. בכל זאת אנחנו מדברים על אדם שנמצא בהרגשה, בהשגה של העולם העליון, בהשגת הבורא. ולכן מה שהוא מבטא על הדף, זה קשור לאותה ההשגה שלו. ולכן כאשר אנחנו קוראים את הטקסטים האלה, בין אם אנחנו רוצים או לא, הטקסטים האלה משפיעים עלינו. ומה שנקרא האור, מה שמשפיע עלינו, האור הזה, אט-אט, משנה אותנו. מיכאל, נו, כשאני קורא איזשהו סיפור דרמטי, זה גם משפיע עליי. הרב לייטמן, כן, אבל זה משפיע עליך בצורה פסיכולוגית. מיכאל, כן, יכול לצחוק, לבכות. הרב לייטמן, כן, פה אתה יכול לא לצחוק, לא לבכות, ובכלל לא להבין כלום, אבל הטקסט הזה בכל זאת משפיע עליך. ואת, אתה תתחיל להרגיש שמשהו קורה בתוכך. מיכאל, מה, איך אני יכול להגיד שמשהו קרה לי? שמשהו קרה איתי, מה צריך לקרות? הרב לייטמן, אתה מתחיל להרגיש שקיימים בטקסט הזה ובך איזשהם כוחות פנימיים, איזושהי זרימה פנימית כזאת, תת-קרקעית, שמובילים אותך לאנשהו, מושכים אותך לאנשהו, מכוונים אותך בצורה מיוחדת, מכוונים את המחשבות והרגשות שלך בצורה מיוחדת, ופתאום אתה הופך להיות קצת שונה, אולי ככה קצת יותר רבגוני, אולי יותר מכוון בצורה מטרתית. בקיצור, זוהי ההשפעה של הספרות הקבלית, של המקורות על האדם, כך זה מתבטא. מיכאל, אוקיי, אנחנו עוד נדבר על התועלות מלימוד חוכמת הקבלה, והייתי רוצה לדון איתך ב... נושא הלימוד. מה מלמד חוכמת הקבלה? אני יודע שם על הבריאה, על הנברא, מה עוד? הרב לייטמן, חוכמת הקבלה מלמדת על מקור הקיום שלנו, הבורא, פשוט הכוח העליון של הטבע, שדרך כל יתר הכוחות, המשניים וכן הלאה, משפיע עלינו ובונה בנו תפיסה של המציאות. הכוח העליון הזה של הטבע הוא הנושא היחיד הנלמד בעצם. מיכאל, כלומר לא בצורה אבסטרקטית אלא על עצמי. הרב לייטמן, כן, אין דרך אחרת, אנחנו לא יכולים ללמוד משהו אבסטרקטי, כיוון שרק בעולם שלנו נדמה לנו שזה אפשרי, אבל למעשה, כאן בראש ובראשונה אנחנו מגלים שאנחנו לומדים את מה שהבורא בונה בנו, מה שהוא יוצר בנו, את ההשגה שלנו, את הגילויים שלנו, את ההרגשה שלנו של העולם, שהוא מפתח אותנו, כאשר אנחנו עוסקים בחוכמת הקבלה, הוא מפתח אותנו לקראת זה שאנחנו נגלה אותו. מיכאל, כלומר, אני לומד את הפעולות שלו עליי, הרב לייטמן, כן. מיכאל, וזה סובייקטיבי, הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, אתה לומד, אני לומד את התוצאות, אותו תוצאות, על בסיס מה, על איזה נתונים מבוססת חוכמת הקבלה? הרב לייטמן, על הנתונים שהאדם מגלה בעולם. מיכאל, אז יוצא שלכל אחד יש בורא משלו? הרב לייטמן. אפשר להגיד. אבל הם כולם דומים, הם כולם עובדים לפי אותו החוק. אנחנו כולם נמצאים באותו הטבע, הטבע הזה משפיע עלינו באותה צורה. פלוס מינוס, ימינה שמאלה, אבל בעיקרון. מיכאל, אבל כולם מרגישים את כוח המשיכה באותה צורה. הרב לייטמן, אותו הדבר עם חוכמת הקבלה והבורא. מיכאל, על כל אחד כלפי עצמו. הרב לייטמן, כן, למרות שאני מרגיש את ההשפעה האלה בצורה אינדיבידואלית, אבל יש להם את החוקיות שלהם, של איך הם מסוימים, נוסחאות, כל הדברים האלה, אנחנו לומדים את כל זה ומנסים איכשהו להשתמש בכל זה כמו פיזיקה בעולם שלנו. מיכאל, אם כך, נעבור לנושא הבא, התהליך של לימוד חוכמת הקבלה, אני אגיד מספר הנחות, תגיד אם זה נכון או לא. אז החלק החשוב או העיקרי בלימוד חוכמת הקבלה זה המורה, הרב לייטמן, כן. מיכאל, עד כמה שאני מבין, קודם כל, מי זה המורה? זה מישהו שקיבל את הידיעות שלו ממקובל מוכר. הדבר השני זה ללמוד מהמקורות האותנטיים. שלוש, לא למשוך תשומת לב לאישיות שלו. ארבע, מכוון את כולם לגילוי הבורא. הרב לייטמן, מעולה. בדיוק. אפילו לא יודע מה להוסיף על זה. לא, אפשר להגיד הרבה, לפתוח כל נושא כזה הרבה, אבל בעיקרון זה הכל מאוד נכון. מיכאל, אם כך, אז מהם היחסים בין המורה לתלמיד? הרב לייטמן, האינטראקציה תלויה בתלמיד ולא במורה. המורה יכול לעזור לתלמיד בהכל? מה שלטובת התלמיד, כמובן, המורה הוא לחלוטין מנתק את עצמו מהתערבות כלשהי בעולמו הפנימי של התלמיד, כיוון שהוא צריך לחנך אותו בצורה כזאת, שהתלמיד עצמו יהפוך להיות למשיג באופן עצמאי, בעצמו. אז מצד אחד יש כאן דאגה מתמדת להתפתחותו של התלמיד, לדאוג לו, מה שנקרא. מצד אחד, מצד שני, המורה תמיד מחזיק את עצמו במרחק מסוים מהתלמיד, כדי לתת לו הרגשה של חופש, חופש בחירה, חופש פעולה, חופש החלטה וכן הלאה. כיוון שאין לזה תחליף, התלמיד חייב להתקדם באופן עצמאי. מיכאל, אולי במה ההבדל בין מורה בחוכמת הקבלה לבין שיטות אחרות נגיד? הרב לייטמן, המורה בחוכמת הקבלה הוא לא כל כך מלמד כמו שהוא נותן עצות איך בזה שהתלמיד משנה את עצמו, הוא משיג את מה שהוא צריך להשיג. ומה שהוא משיג, הוא משיג ולא המורה. הוא הולך בדרך מסוימת, כל הזמן מפתח את התכונות הפנימיות שלו, את הנשמה שלו, כל הזמן משיג ביותר ויותר גילוי הבורא, וההשגה הזאת היא שלו, פרטית. כלומר, המורה כאן הוא רק מקור חיצון, עוזר, תומך. מיכאל, הגורם השני בהליך הלימוד, תהליך הלימוד, זה ספרי הקבלה. בוא נבחן את זה. בעיקר של המקובל האחרון, בעל הסולם, הוא כתב מאמרים, הוא כתב איגרות, כלומר מאמרים לקהל הרחב, איגרות עבור תלמידיו, גם כן יצירות כמו תלמוד עשר הספירות, והקדמות למיניהן. אם אתה יכול קצת לבאר. מה המהות של הדברים האלה? הרב לייטמן, המקובלים כותבים בדרגות שונות, תלוי מהי מטרתו. אם המטרה שלו זה לגלות חוכמת הקבלה להמונים, זה מה שהכרחי בזמנים שלנו, האמת לא רק בזמנים שלנו, אלא מתחילת המאה ה-20, אז בעל הסולם אנחנו רואים איך הוא הנגיש את חוכמת הקבלה להמונים. מיכאל אפילו כתב עיתון, לפניו אף אחד לא כתב מאמרים וכאלה דברים. הרב לייטמן, לא, רק ספרים מאוד רציניים ועבור מעגל מאוד צר של קוראים. והוא כתב למעשה עבור כולם. מיכאל, כן, עיתון זה בכלל לכולם. הרב לייטמן, כן. הדבר השני זה שהם... מיכאל, איגרות, מה זה איגרות? הרב לייטמן, איגרות כתבו כולם ותמיד זה לתלמידים שלו. זה לכמות מאוד מצומצמת, מוגבלת של אנשים שקשורים אליו בצורה קרובה, הוא נמצא איפשהו במרחק מהם, בצורה פיזית מרוחק מהם, והוא כתב להם מכתבים, ואיכשהו ביטא את המחשבות שלו, והשתמש בזה שאולי הוא לא נמצא לידם, כתב בצורות מיוחדות, על פעולות מיוחדות, שיטות להתקרבות בין התלמידים ובין התלמידים והבורא. מיכאל, גם מקובלים כותבים איזה שהם פתקים לעצמם. הרב לייטמן, כן, מקובלים כותבים הרבה מאוד לעצמם, היום פחות, כיוון שהיום יש כמות אדירה של אפשרויות לכתוב בצורות שונות, בסגנונות שונים, ובכלל עבור כל אחד ועבור כולם. לכן המקובלים היום, אין סיבה לכתוב איזשהן עקרות מיוחדות או פניות, הכל או שבא לידי ביטוי באיזשהם רישומים שלו במרחב וירטואלי או בספרים או אפילו בסרטים, באיזשהן הרצאות וכן הלאה. וזה מוקלט. לכן היום ההקלטה של האינפורמציה היא עד כדי כך עשירה, נגישה ופשוטה עבור כל מקובל, שהוא לא צריך לרשום את כל הדברים האלה ולאסוף אותם. מיכאל, מה עובד טוב יותר על האדם? מה היית ממליץ? לשמוע הרצאות בווידאו, לשמוע באודיו, לקרוא ספרים? הרב לייטמן, אני לא יכול להגיד. זה עד כדי כך משפיע בצורה שונה. זה מקורות שונים שאני לא חושב שאפשר להחליף את הטקסט המודפס, אין לו תחליף, הוא בכל זאת היסוד להכל. אני מבין שאפילו כותבים תסריט ורק אחרי זה מצלמים ועורכים וכן הלאה. כלומר, כך או אחרת הכל יוצא מאיך שמבטאים מחשבות והרגשות על נייר. אז אני חושב שזה היסוד, ובכל זאת את כל הזמן שלי אני נמצא סביב הטקסטים הכתובים וגם עונה בצורה כתובה. לקהל הרחב יותר כבר אפשר וידאו, הקלטות וידאו, שמה עם המוזיקה ועוד איזה שהם אלמנטים, אולי אפילו של משחק, כאשר אנשים הם משחקים איזושהי סצנה, מנסים לתאר איזשהן תחושות של האדם והיחסים שעל פניהם הם מנסים לגלות את הבורא. מיכאל, בעל הסולם כתב את תלמוד 10 הספירות, למה? הרי יש את הספרים של הארי, יש את הזוהר. הרב לייטמן, העניין הוא שכזה ספר הוא ספר יסודי ללימוד המרחב הרוחני. העניין הוא שחוכמת הקבלה מורכבת משני חלקים. היא מורכבת מתיאור מערכת הבריאה ומאיך ניתן לגלות את המערכת הזאת, להשיג אותה. אז תיאור מערכת הבריאה זה היסוד של הספרים האלה, כמו עץ חיים או תלמוד 10 ספירות, פתיחה לחוכמת הקבלה. ואיך להשיג את הבריאה? בשביל זה כבר יש איגרות, מאמרים, כל מיני רישומים למיניהם, כמו שמעתי, מאמרים בסגנון של שמעתי, וכן הלאה. אבל אלו הם שני זרמים שונים לגמרי של אינפורמציה. אינפורמציה רוחנית ואינפורמציה מדעית, בצורה של פיזיקה. מיכאל, כאשר האדם לומד איזושהי דיסציפלינה, קודם כל הוא משיג את התמונה הכללית, אחרי זה עושה אנליזה של איזה שהם פרטים מסוימים, ואחרי זה הוא כבר מחבר את כל הידיעות האלה. גם אנחנו ככה, אנחנו מצלמים עכשיו תוכנית, יש לנו תוכנית של חצי שעה, אנחנו לא נתפסים באיזה שהם מצבים רוחניים מסוימים. הקורס הבא הוא כבר יותר מפורט וכן הלאה. גם בחוכמת הקבלה עובדים ככה, או שזה לא חשוב מה אתה לומד, איך אתה לומד? הרב לייטמן, לא, מה פתאום? חוכמת הקבלה נלמדת על פי אותה השיטה שנתנו לנו, הותירו לנו המורים שלנו, שכתבו את המקורות העיקריים האלה. כלומר, כאשר האדם מגיע, הוא צריך ללמוד את הפתיחה לחוכמת הקבלה מצד אחד. זה כמבנה של מערכת הבריאה. ויחד עם זה במקביל, גם ללמוד איך להשיג את הבריאה הזאת, את מבנה העולם. כלומר, החלק הזה של ההשגה הוא גם כן מורכב משני חלקים, מהמאמרים על האדם, החירות, על החברה האנושית, על ההתפתחות, על ההתפתחות של האנושות וכן הלאה מצד אחד. מצד שני, על ההשגה הפרטית של האדם. כך שכאן יש שני זרמים עיקריים, זה הפיזיקה, וההרגשה, ההשגה. ומצד שני, כל אחד משני החלקים האלה מורכב מאוד תתי חלקים וכן הלאה. מיכאל, לימוד חוכמת הקבלה, כמו שאומרים המקובלים, הוא לא סביב צבירת ידע. איך זה יכול להיות? הרב לייטמן, כיוון שצבירת ידע לא נותן שום דבר, אפילו להפך. קודם כל, מהלך דורות רבים, המקובלים האמיתיים, לא רק שהם לא ניסו לא לזכור כלום, אלא הם ניסו לשכוח, כדי שכל יום מחדש לאחוז בידיעות